שלום. אנחנו חוזרים ללמוד בספר מי מושלם, אחרי תקופת החופשה, ארוכה. הגענו כבר לעמוד 28, מי מושלם, רק להזכיר, מטפל בנושאים של ביקורת עצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. תזכירו לחברים שאנחנו מחדשים את השיעור. אתם רואים מישהו שהשתתף או מישהו שהיה רוצה להשתתף, אז אפשר להזכיר לחברים, לומר להם שהשיעור הזה מתקיים מדי יום, פרט ליום שלישי. אנחנו בעמוד 28. התחלנו את הפסקה הראשונה מתחת לכותרת התעלות עצמית. התחלנו את הפסקה הראשונה, זאת אומרת, למדנו את הפסקה הראשונה, את ארבעת השורות האלו, הרחנו בהם. בכל אופן אני אקרא את זה עוד פעם, נגיד איזשהו מילים קצרות על תוכן הפסקה, אז נמשיך הלאה. התעלות עצמית. התעלות עצמית. התעלות עצמית היא תמיד קשורה ביכולת של האדם, כן? לגלות את הרצון היותר כללי שבו. אנחנו בדרך כלל, מפחות או מי יותר, אנחנו פועלים תחת העומס של רצונות יותר פרטיים. רצונות פרטיים, פירוש הדבר הוא שזה רצונות שמביאים את האדם להתעסק עם עצמו. זה גם ברמה הרוחנית, אגב. אני לומד בשביל עצמי, אני כל שכן ברמה הנפשית, שאני נותן דרור לכוחות נפש, אם זה דמיון, רגש, וזה מעשיר איזה מימד פרטי אצלי. כן? אני נעול בתוך עצמי, אני נעול בתוך עצמי, אני חווה בעיקר את הקיום שלי, הסביבה פחות רלוונטית, הסביבה נתפסת בעיניי כאיזשהו כלי שרת שמשרת את הרצונות שלי. זאת אומרת, אם נשים לב, אנחנו נראה שבאופן כללי, הרצונות של האדם, הם רצונות שיש בהם אולי ערבוב, נקרא לזה ערבוב, כן? אבל בהחלט, ניכר בהם החלק הפרטי. חלק הפרטי. כן? זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד הוא שלא קל לפתח, לחשוף, להעמיק את הרצונות הכלליים. כן? הרצון הכללי זה רצון שמניע אותי. שימו לב, מניע אותי בעצם לצמצם בהנאות הפרטיות שלי, אם זה בזמן, למשל. אני מזמני, כן? מזמני האישי או החופשי, אני נותן למען אחר. מכספי, מכוחות גופי, כן? מילות חסדים בגוף, מילות חסדים בדברים אחרים, בממון, יש כל מיני סוגים שלו. כלומר, רצון כללי הוא רצון שמניע אותנו לפתוח את הקיום הפרטי שלנו ולכלול מישהו אחר, או להיכלל במישהו אחר. זה באופן כללי, אני לא יודע אם זו הגדרה הכי מוצלחת, אבל אני חושב שעל פי אפשר טיפ-טיפה להבין את ההבדל שבין רצון פרטי לכלי. כשאנחנו מדברים על התעלות, או עבודת המוסר בכלל, התעלות עצמית, הכוונה היא עבודה נפשית כזו. עבודה נפשית כזו, שעניינה זה לאפשר לעצמנו, לחשוף, לגלות, להעמיק, לעורר את הרצונות הכלליים. את הרצונות הכלליים. או מילים אחרות, אולי זה יותר מדויק, ליצור יחס נכון בין המימד הכללי לפרטי. בין הקיום האישי שלי, לבין הקיום של הזולת. שהזולת יהיה חלק מתוכנית החיים שלי. חלק מתוכנית החיים שלי, זה נקרא רצון כללי. התעלות עצמית, הגישות הטיפוליות המסורתיות מתמקדות מאוד בעני. כלומר, תפוקה מקסימלית של הנעת היחיד. הגישות המסורתיות, הכוונה היא הפסיכולוגיה הרגילה. הפסיכולוגיה הרגילה, כן, העצות שלה, הרפואות שלה, ההדרכות שלה, הן מניחות את הרצון הפרטי במוקד. זאת אומרת, תכלית הטיפול הוא שאתה תרגיש טוב. אם בשביל להרגיש טוב אתה צריך לא לקלל, אז אל תקלל. אז תרגיש טוב. זה לא שיש לזולת חשיבות או בעל ערך שלא ראוי לקללו. אלא תבין, הנפש שלך בנויה ככה. אם אתה תקלל, אתה תאכל את עצמך מבפנים. אז למה לאכול את עצמך מבפנים? אז אל תקלל. זה ככה עובד. זאת אומרת, הפסיכולוגיה הרגילה היא לא מבחינה שאיסור הכללה הוא בכלל לא בא ממניע פרטי, אלא הוא בא ממניע כללי. מהיות האדם נברא בצלם, גם של המקלל וגם המקולל. וכיוון שאדם נברא בצלם, כן, אסור לו לקלל, כן, אסור לעשות את פעולת הכללה, ואסור לקלל את הזולת, כי הוא נברא בצלם. אבל זה לא מעסיק את הפסיכולוגיה המודרנית. פסיכולוגיה מודרנית מדברת רק על רווחים אישיים, נפשיים ואפילו רוחניים. זה מעציב, זה מביך, אבל זה ככה. די, אבל הם נכללים. הרווח האישי הוא נכלל במה שהרבה יותר גדול. דוגמה, אתה רואה חס שלום, איזה תינוק טובע במים. אתה זורק את הרשת, ועם התינוק אתה מעלה גם אוצר, מטמון גדול של תיבת מטבעות. על מה תשמח יותר? על התינוק או על המטבעות? המטבעות הן בשבילך. הצלת את חייו של התינוק וגם הרווחת הרווח אישי. ממה אתה שמח יותר? מי שישמח על המטבעות יותר מאשר על התינוק, אנחנו חייבים לומר שמצבו הוא לא טוב. זה לא טוב. אבל אם אתה שמח על התינוק, כמה שראוי לשמוח על חיה, על הצלת חיי הזולת, וכל שכן חייו של מי שרק התחיל את חייו, אתה שמח על זה בעיקר. ויחד עם זה, כן? אתה גם משתמש ברווח האישי. אין שום בעיה. המשקלים פה, המשקלים, צורת המיזוג של התועלת הפרטית והתועלת הכללית, צורת המיזוג, הפרופורציה, האיזונים, זה מה שקובע בסופו של דבר, מהי מדרגת האדם? במה אתה שמח יותר? כן? זו השאלה. זאת אומרת, אתה עושה פעולה מסוימת למען הזולת. במה אתה שמח יותר? אם היית עכשיו יושב פה, במקומי, במקום הזה, ונותן שיעור. במה אני שמח יותר? בזה שהצלחתי להראות את ידיעותיי, או אני יודע מה, בזה שאני מרגיש טוב שאמרתי את הדברים שאמרתי, זה עוזר לי לבירור המוסרי שלי, או בזה שעכשיו יושבים פה תלמידים שמחפשים את דרכם, ואולי הועלתי להם במשהו. מה תופס מקום יותר משמעותי בחוויה? שמע, אין הדבר סוף, אתה אומר. לא, יש מדרגה. לא משנה, אבל זה הולך ומתעדן. הטובה הפרטית הולכת ומתעדנת והולכת ומשיקה לטובה הכללית יותר ויותר. אתה צודק שבמצב האנושי של היום, כמה שלא נבדוק ביסוד החוויה של האדם, אנחנו נמצא נגיעה פרטית. אתה צודק. אבל אנחנו שואפים לעדן את זה עד כמה שאפשר. אתה צודק. מה? לרומם את זה? כן, אבל שוב, לרומם הנאה פרטית אתה לא יכול, אלא אם כן אתה מעניק להנאה פרטית כוונה כללית. אתה לא יכול לרומם חוויה פרטית בכוונה פרטית. אתה לא יכול. אתה בהכרח תסתאב. אתה לא יכול. אתה חייב, כן? אתה מבין? עונג פרטי הוא חייב להשתלב ולכוון למגמה כללית כדי שהוא עצמו יתעדן. ואז אין בעיה. אני קיים בפרטיותי, יש לי בית, כן? יש לי נכס, נכסים משלי, זה שלי, זה שלי. אבל זה זורם על הכלל. זה זורם על הכלל. בסדר גמור. כן? אתה באמת מצביע על הקושי להגיע למצב שבו, אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו איזה גם, שאנחנו נגיע למצב שאנחנו רק כלליים. לא רוצה שנהיה מלאכים, אבל יש מדרגה שנקראת באמת, זה נכון, ואתה באמת מצביע על הקושי עצום שיש בהשגת המדרגה הזו, נקרא מדרגה של על מנת לעשות נחת רוח עבודה, על מנת לעשות נחת רוח לבורא בלבד. שאמרתי ונעשה רצוני. כן? ריח ניחוח אישה להשם, שאמרתי ונעשה רצוני. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו יכולים לדבר בפה עליה, אבל קשה לנו להבין איך הדבר הזה יכול להתיישם בחייו של קרוץ חומר, בעל גוף ובעל הרגשת קיום פרטי חזקה כל כך. אנחנו יכולים לעדן את זה. ואנחנו אחרי מנסים לעדן את זה. על פי מצוותיה של תורה, כן? על פי עצותיה של תורה וכן הלאה. כן? מנסים לעדן את זה. קודם כל נחזור באמת לקביעת היסוד שלה, כן? אולי אפשר להתווכח איתה, אני לא יודע. מי שיכול להביא לנו מסקנה אחרת, אנחנו נשמח לשמוע. הגישות הטיפוליות המסורתיות מתמקדות מאוד בעני. בעני התחתון. כן? עני התחתון זה הרגשת האישות הפרטית. בעני. לעומת זאת, חכמינו מדגישים. חזור והדגש. יש פה קריאת כיוון, חכמים. יש להם קריאת כיוון חזקה מאוד, בעצם ליצור קשר עין עם מימד שהוא יותר גבוה מהרצון הפרטי. יש לך גם נשמה. יש לך חלק אלוקא ממעלה. וחלק אלוקא ממעלה, כל האופי שלו, אופי כללי. אופי כללי. הנשמה אוהבת את בוראה. הנשמה דביקה בבוראה. הנשמה היא כללית. מאוד מאוד כללית. אז חכמינו בעצם זה מסע של תעמולה בלתי פוסק, גם בתורה, אבל ודאי בתורה שבעל פה. מסע בלתי פוסק, שמטרתו, הסברה, שמטרתו האמיתית של יהודי להתעלות על עצמו. מה זה להתעלות על עצמו? לשים בראש את הרצון הכללי. זה נקרא להתעלות על עצמו. לא לזרוק את הרצון הפרטי לפח, אלא להתעלות על עצמו זה לשים מעל הרצון הפרטי את הכלי. להמליך על הרצון הפרטי את הכללי. כמו שאימא היא בעצם מובילה ומנהיגה את ילדה. אין בעיה עם הילד, אבל לצורך ההנהגה של דמות בוגרת, סמכותית, כדי שיוכל להתקדם ולהתפתח כראוי. ככה גם המישור הפרטי שלנו, הפיזי, כן, הנפשי והרוחני הפרטי, הוא חייב הנהגה של ראייה כללית. וזה כל התורה כולה. למיתו של דבר, אני רוצה לומר, כן, אם כבר אמרנו את זה, אי אפשר להבין את דברי חז"ל, זה דבר מדהים, שראיתי אותו גם בספרי מוסר, אבל זה מאוד מאוד בולט, כשאנחנו נפגשים עם דברי חז"ל, אי אפשר להבין את דברי חז"ל מתוך הפיכת הסדרים, כלומר, שהרצון הפרטי הוא העיקר, והכללי הוא למטה. אי אפשר להבין את חז"ל. כל דברי חז"ל, כדי להבין אותם, אנחנו צריכים להתייחס אליהם מתוך הגישה של קודם כלל, אחרי זה פרט. אחרת, כל דברי חכמים הם חידה בלתי פתירה. אחד הסיבות שקשה לנו להבין דברי חז"ל, קשה לנו להבין את הרעיונות שלהם, זה מכיוון שאנחנו ניגשים להבין אותם עם תפיסת עולם אחרת לחלוטין. אנחנו באים ממקום של גוף, ממקום של אני ואפסי עוד. אי אפשר להבין דברי חז"ל. אי אפשר להבין דוד המלך, אי אפשר להבין תורה בכלל. כדי שנוכל להבין תורה, כך אומר הרב באורות התורה, אומר באורות התורה, שלפני לימוד תורה צריכים לשוב בתשובה. וזה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, אם לפני לימוד תורה, אנחנו לא מעודדים ולא מעוררים מחשבות יותר נקיות, יותר כלליות לצורך העניין, אם משתמש במונחים שטבענו כאן, אם אנחנו לא משתמשים בעולם מושגים יותר כללי, אין לנו אפשרות להבין את התורה. אנחנו לא יכולים להבין אותה, פשוט לא יכולים להבין. איך אפשר להבין? איך אפשר להבין את אברהם אבינו? להבין את החסד שהוא עושה? אפשר לקרוא את זה כאגדות נהדרות, נפלאות, אבל איך אפשר להבין? איך אפשר להבין שבתוך ברית המילה שלו, ביום השלישי, ביותו כואב כל כך, איך יכול להיות שהוא רץ להכניס שלושה אנשים? איך ייתכן שהוא יושב בפדר? אי אפשר להבין. כי זה שייך לעולם מושגים של אדם כללי. אנחנו יכולים לקרוא את זה, מאוד להתפעל מזה, להגיד זה גם כדרשת שבת, אבל אנחנו לא מאמינים בזה. לא מאמינים בזה. זה מאוד מרגש אותנו. כן, באמת, זה מציג לפנינו דמות שאדם מאוד מאוד צדיק. אבל אנחנו, בחיים היומיומיים, אנחנו לא מאמינים שדבר הזה ניתן להשגה. וירוץ, וישתחו, ויומר, מה פה קורה? כן? זה לא תופסים. לא תופסים. אין דרך להבין את התורה ואת חז"ל בעקבות התורה, אלא מתוך הגישה הזו. במידה מסוימת. אני לא צריך להיות צדיק. לא צריך עכשיו להיות הרב קוק. אבל אני צריך להיות פתוח לחשיבה כללית. אני לא צריך להיות פתוח. אני צריך לוותר על האחיזה העיקשת בפרטיות שלי. להגיד משהו כמו, אני רוצה עכשיו להבין את הדברים ממקום אחר. אני מבין שפרטיות זה לא כל הסיפור. מתוך כך אני עכשיו רוצה לקרוא את רש"י. בראשית ברא אלוקים. המקרא הזה אומר דורשני. כן, וכו' וכו'. מתוך זה אני רוצה. אמר רבי יצחק. כן, וכו'. כן, אני רוצה להבין. כן. למה פתח הכתוב בראשית? למה? כדי ללמד כך וכך. מתוך גישה כללית, מתוך פתיחות לגודל, להתגדל, מתוך פתיחות להתקדם ולהזדקח, מתוך זה אני עכשיו בא ללמוד את רש"י. יש לי סיכוי יותר טוב להבין את רש"י. הרבה יותר טוב להבין את רש"י. אבל אני לא יכול לבוא עם הנתח, עם הפולקה, פה בתוך הפה, וריר נודף, נוזל, אני לא יכול להבין, לא יכול להבין. לא יכול להבין. אני מעד לחפש את הפולקה. והתורה זה לא פולקה, מה לעשות? זה משהו שהרבה יותר מרומה מזה, אבל לא מגלה בזה עניין, ולא מדבר עליה, זה לא על המושגים שלי. כמו ילד קטן, מה הוא, תן לו במבה, תן לו כדור, תן לו ארגז חול, תן לו להשתובב, כן? תן לו לרוץ, לקפוץ. מה, אתה עכשיו תגיד לו, בוא ותשמע, זה לא מעניין אותו, זה לא בעולם מושגים שלו. אתה נותן לו שעון זהב לילד קטן. מה הוא עושה איתו? מכניס אותו לפה, תינוק, מכניס לפה. מה אתה מכניס לפה שעון זהב? שעון זהב נועד כדי שיכניס אותו לפה? קודם כל שעון זה כדי לקרוא בו את השעות. וזהב זה מתכת מאוד יקרה, היא לא בשביל אכילה, זה מתכת יקרה. מה אתה מכניס לפה? עולם מושגים שלו, הוא מאנס את המציאות. אין לו יכולת להבין את שעון הזהב. בערך האמיתי שלו, מכיוון שחסר לו נקודת המבט. חסר לו. אותו דבר גם כאן, רבותיי. צריך לדעת את הנקודה הזו. שאנחנו קוראים את הרב קוק, ספר אורות, אורות התשובה, מוסר אביך. אי אפשר להבין, ואתם ודאי נתקלתם בזה, שאתם קוראים את הרב, לא מבינים, לא מבינים, לא. אי אפשר להבין את הדברים האלו. אם אנחנו לא שמים לקריאת הכיוון של הו וגודל, לא, לא יכולים. זה קשה. זה עניין של תשומת לב, זה עניין של זהירות במהלך היום. זה עניין של זהירות בדיבור, זה זהירות במחשבה. לא צריך להסתגף, כן? צריך זהירות, זה הכל, צריך זהירות. ככל שאדם יותר נזהר, הוא יוצר אקלים רוחני נפשי אחר. העין שלו משתנה, הוא רואה את העולם מנקודת מבט אחרת. ולאט לאט הוא מפתח שכל של תורה. זה נקרא שכל של תורה. אתה יכול לראות, אנשים מדברים, איזה שכל יש להם? שכל של המאה ארצות, שכל חומרני, שכל מכני, או שכל של תורה. וגם בשכל של תורה יש מדרגות. יש חידושי תורה שהם מאוד פרטיים, יש חידושי תורה שהם יותר כללים. יש מדרגות, מדרגות, אבל הכל נגזר ממדרגת האדם. כן. דוד, מה רוצה לשאול? מה זה?
שאלה
שלי. כן. שאלות, מי שרוצה להעיר משהו? שאול משהו? אז בוא נראה הלאה. בכל אופן, חזל אם כן, חכמים מדגישים, חזור והדגש, יש לכם איזה עמוד 28, שורה רביעית? חכמים מדגישים, חזור והדגש, שמטרתו האמיתית של יהודי היא להתעלות על עצמו. הסברנו את העניין של להתעלות על עצמו. להשליך מאחורי גיבו את רצונותיו. כן, מה שנקרא, הרצונות הפרטיים הולכים מאחור. זה נקרא להשליך מאחורי גיבו. הם הולכים מאחור. גיבו זה הגופו, כן? להשליך מאחורי גיבו, כן? מאחור, מספר 2, כאילו. להשליך מאחורי גיבו את רצונותיו, כן? רצונותיו זה ההפך מרצון, כן? רצון הכללי, שזה רצון השם. רצונותיו, לא שרצונותיו זה עומד בניגוד, כן? למה שהשם רוצה, השם רוצה שגופנו יהיה בריא. אבל בריאות הגוף זה מספר 2. הגוף הוא כלי. הגוף הוא כלי כדי לקיים דבר מלכות. הגוף הוא כלי כדי לדבוק במטרה הילית. אז עם כל הכבוד לגוף, הוא מספר 2. עם כל הכבוד לנחלה ולקרם שלי, זה מספר 2. זה צריך לשרת מגמה גבוהה מהם. מאחורי גיבו, את רצונותיו, את נגיעותיו, את האגו שלו. מה זה נגיעותיו? מה זה נגיעותיו? הנגיעות וטביעות האצבעות של החומר. זה נקרא נגיעות. כמו שאפשר לראות נגיעות של זבוב בזית, אפשר לראות שיש חדירה של זבוב פנימה בזית, מקלפים את הקליפה החיצונית של הזית, רואים שמתחת יש גם כן בגרעין עצמו נקב, זאת אומרת יש פה נגיעה של זבוב. אפשר לראות שאדם מדבר את הנגיעות בתוך הדיבור. אפשר לראות את רקמת הדיבור נגועה. יש שם נגיעות של גאווה, יש שם נגיעות של חוסר אמונה, למה שכל מיני, אפשר להבחין בכל דבר ודבר, ברקמה של דיבור, ברקמת מחשבה, כן, במעשים, בהבעה נפשית של מידות, אפשר לראות את הרקמה, כמה נגיעות, כמה היסוד הנמוך של האדם מטביע את חותמו על הפעולה, אפשר לראות את זה. וכל הקריאה של התורה זה להגיע למצב, כן, עשיית ישרים, זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, פרישות. זה בעצם ניקוי הרצון. עד כדי כך שעל כל דרכיך נגע אור. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אהלך באמיתך. זאת אומרת, אנחנו שואפים להגיע למצב כזה שהתנהלות החיים שלנו היא בעצם מבוססת לא על הנגיעות, אלא הגעגוע לרצון האלוקי. רואים עליו על אותו אדם. רואים עליו. שהוא רוצה להשוות את דרכיו לדרכי המקום. רואים עליו. רואים את זה עליו. רואים את זה בדיבורו. רואים את המאמץ הדיבורי שלו. רואים את זה. אני רואה את זה גם הרבה פעמים התלמידים. רואים את המאמץ הדיבורי. רואים את זה בשאלות שהוא שואל. עד כמה השאלות הן חודרות לעומק. עד כמה השאלות הן משקפות בעצם כמיהה של אותו תלמיד. לברר, להתקדם. אני רואה את זה בדיבור של תלמידים. אני רואה בדיבור, עד כמה הולך ומזדקך, הולך ומתעדן, עד כמה הוא נעשה יותר משמעותי. לפעמים זה מגיע למדרגה של חידושי תורה. ממש אפשר ללמוד משהו מדבריו של התלמיד. הוא אומר משהו שבאמת ראוי, ראוי לי שמה. אפשר לראות את זה. אפשר לראות מהלך ההתקדמות, את מהלך טיהור האפיק של המחשבות, של הדיבורים, של המעשים. יחד עם זה אפשר גם לראות, כל אחד מאיתנו, כן, שבתוך האפיק הזה יש גם פסולת. עם המים הנחמדים והטובים, אפשר לראות גם כל מיני חלקי פסולת. פה איזה קנקן של שמנת, פה איזה בקבוק ריק, פה איזה משהו קצת פחות סימפטי. רואים, מה לעשות? האפיק הוא עוד לא נקי, מה לעשות? אבל זה העבודה שלנו כאן. זה העבודה שלנו כאן. בהדרכת התורה ובתיווכם הנפלא של חז"ל. כן, חכמי תורה שבעל פה. להשליך מאחורי גבו את רצונותיו, את נגיעותיו, את האגו שלו. כן? את האגו להחליף באגוי. מה זה אגוי? אגודת ישראל. אז אגו זה בלי היוד. זה רק אני. היוד זה ישראל. זה צירוף של, של הכלל. אז אגו זה רק אני. כן, יש ממתק הזה שנקרא אגו. שאוכלים אותו, וואלה, איזה אגו זה מוליד. חבל, אז מה? אגו. אצבעות אגו. כן, אצבעות אגו. אז לא, זה נחמד, לפעמים זה מצוין. כבר אמרתי לכם, לא פעם, שלפעמים אפילו רצוי ללכת למכולת ולקנות איזה מקופלת, או איזה טוויסט, או זה הממתקים שלנו בשנות ה-60. כן, אז אני אדבר עליהם, אני לא כך בקיא במה שנעשה היום, אבל כן, אפשר לקחת, למה לא? איזה אגוזה, איזה טוויסט, איזה מקופלת נחמדה. כיף, למה לא? אפשר, איזה ממתק סומסום כזה נחמד, איך זה נגיד, סומסום כזה ורוד לבן. כן, גם זה היה נפוץ בתקופתנו, אלו היה ממתקים של פעם. אפשר, למה לא? קצת לעורר את עצמנו ולחזור לבית המדרש, ללמוד בשמחה, להזרים את הדם באיברים עם קצת סוכר, בסדר, אין בעיה. להשליך אחרי גבו את רצונותיו, את נגיעותיו, את האגו שלו. כן, גישה שמתמקדת באני של המטופל, כן, אנחנו חוזרים שוב. מה שנקרא הגישות הטיפוליות המסורתיות, שמאביסות ומפתמות ומזינות בלי הרף את הרצונות הפרטיים של האדם, כן, את התענוגות הנפשיים שלו, הרוחניים שלו, הפיזיים שלו, גישה שמתמקדת באני של המטופל, מעודדת אותו להמשיך ולדשדש בפחדים שיש לו. כי היסוד של כל הפחדים, זה בגלל שהאדם, מתי האדם מפחד? אדם חוטא או אדם מפחד. פחדו בציון? חטאים. שראה הרב אחד את תלמידו מפחד, הוא אמר לו, אתה חוטא. למה אדם חוטא או אדם מפחד? אדם חוטא הוא אדם מפחד, ואדם מפחד הוא חוטא. שני דברים. אם אתה מפחד, זה סימן שבמובן מסוים אתה חוטא. אגב, ממה אתה מפחד? אתה יכול לפחד מהזולת, למשל. אם בבוקר אתה הולך ורואה איזה מישהו, ואתה מפחד לעבור במדרכה שלו כדי שלא צריך להיפגש איתו, סימן שאתה חוטא. אתה חוטא בצמצום, בעין רעה, אתה חוטא בחוסר עדיפת שלום, אתה... כן.
יש בן אדם שמפחדים דברים
חדשים. כן, אותו דבר. אתה מפחד, חוסר הסתגלות, זה חטא של צמצום וחוסר הסתגלות. אתה כל כך נעול בעצמך שכל דבר חדש מאיים עליך. אבל אם היית טיפוס שנפתח, פותח את עצמו למגע עם הצמחים החדשים, היית יותר כללי במילים אחרות, לא היית מפחד בכלל. פחדים, בכל סוג של פחדים, גם פחד מכלב, זה חטא. פחד מכלב חטא, שמשון הגיבור לא פחד מאריה. הוא שיסה אותו כשיסה את הגדי. הפחד מכלב זה יראה נפולה, שהיא נובעת כתוצאה מזה שאדם חוטא, כלומר, הוא בעצם ממליך על עצמו אחרים ולא את הקדוש ברוך הוא. וכולנו נופלים בזה. מה לעשות? מי יכול לבוא להגיד ש... אה, לא. אבל בכל אופן, זה הרעיון שכאשר אנחנו יותר מדי מטפחים את העני הפרטי, אנחנו נופלים בתוך פחדים. אנחנו מפחדים מזוגיות, מפחדים מפרנסה, מפחדים מקץ העולם, מפחדים מהשכנים, מפחדים מהכל. פחד נוראי. איפה שאתה לא הולך, אתה רואה פחדים. פחדים מאוד עולים. הפחד להכיר את השונה, שמאל את הימין, ימין את השמאל, קיבוץ נקטה, מושבניק, העירוני את זה, כן? שכונה זו את שכונה זו. פחדים, 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 פחדים. עם מה זה נובע? כי אנשים סגורים בתוך עצמם. הפרטיות שלהם. ומה שרואים מהפרטיות זה רק את עצמך. כל דבר שהוא לא עצמך, הוא כבר התקלות. נתקלת. אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אין לך מענה למציאות כזו. לאדם השונה. כן? הוא יכול להיות שונה אפילו מבחינה פיזית. שונה מבחינה פיזית. מבחינה פיזית הוא קצת מעוות, הוא קצת זה. אתה כבר מפחד. כן? אתה מתרץ את זה, אתה מתרץ את זה כמובן בזה שהוא לא נוח לך ולא נעים לך. כן? מה לי ולא? מה פה? אתה רואה קבצן, אתה מפחד. קבצן. זה ככה. אתה מפחד. הבוז, ההתנסות על הקפצן, זה פחד. אתה מפחד מהחזיון הזה של אני, כן? זה בעיה. סימן שאתה סגור בתוך עצמך. וכל היום, הדבר היחידי שאתה מכיר זה את הרצונות הפרטיים שלך. אין לך גדלות. אין לך היקף. אין? אתה לא כולל. או. זה שורש הקשר, כפי שבא לביטוי בדבריה, זה שורש הקשר בין ההתמקדות באני לבין הפחדים.
מה הפתרון לזה?
להתרחב. להתרחב. מחשבות יותר כלליות. כן? למשל, אם לא בא לי לדבר עכשיו בבוקר, למה לא בא לי? כי אני עייף. אני מרגיש כזה רובץ, בגלל שלא ישנתי טוב בלילה, אז אני כזה יותר קשור לעצמי, יותר מחפש את השקט שלי. ולכן, כשאתה מופיע מולי, וואלה, מה זה לא בא לי לדבר איתך? עכשיו, אני יכול מאוד להצדיק את עצמי. אבל מצד שני, זה חוסר דרך ארץ להגיד לך בוקר טוב. אז מה אני עושה? אני מתעלה. איך אני מתעלה? אני מתעלה בעקבות שיוויתי. כלומר, אני משווה לנגד עיניי פסוק. אני משווה לנגד עיניי פסוק או דבר חזל, שלוקח אותי למבט אחר. אני משווה אותו נגד עיניי, מצייר את המשמעות שלו, ויוצר דמיון מודרך מיידי ביחס לנפש. ואז אני אומר לך, בוקר טוב, מה שלומך? נכון, יכול להיות שהחיוך הוא מעט מעושה. יכול להיות. יכול להיות. אבל תרף מיד אחרי המעשים נשכים לבות, ואני מוצא את עצמי בתוך סגה, יוצאת מגדר רגיל של ואהבת לך כמוך, ואנחנו מדברים, משוחחים, וכמעט עוברים עבירה שלא להתענג על הזולת לפני תפילת שחרית. עד כדי כך, הגענו לכזה שמחה אחד עם השם. כן, פילי פלי. והכל זה למה? בגלל שהצלחתי להתרומם להסתכל דרך החלון של פסוק שמדבר על אהבת הזולת ועל החשיבות של להקדים שלום לזולת וכו'. מעודד אותו להמשיך ולדשדש בפחדים שיש לו, בספקות המקננים בקרבו וכדומה. כתוצאה מכך, כן, תוצאה מכך שמתמקדים באני הזה, כתוצאה מכך, כן, זה התוצאות הנגררות, שימו לב, זאת אומרת, יש פה איזשהו שרשרת פיצוץ כזו. יש פה תוצאות נגררות. העיסוק באני מעודד פחדים. הפחדים מעודדים ספקות. הספקות, מה הם גורמים הלאה, שימו לב, כתוצאה מכך, שלב הבא, כן, זה לא נגמר בזה. לא נגמר בזה. כתוצאה מכך, עלול המטופל להתרחק עוד יותר מחלק האלוה ממעל המצוי בקרבו. הוא מאבד את שפת המקום. הוא מאבד את שפת הנשמה. כי שפת הנשמה היא שפה אחרת לגמרי. שפת הנשמה זה אני ואתה. שפת הגוף זה אני ואפסי עוד. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אבל זה שפת הגוף הוא לא אני ואתה. שפת הגוף הוא אני. אז הנה, איך אני בכל זאת מדבר איתך? כי אתה מפתם במשהו את האני שלי, את הצרכים שלכן אני מדבר איתך. אתה לא רלוונטי באמת. כשאתה תהיה בבעיה, אני לא אמצא שמה. כי אז אתה כבר לא תורם משום דבר. כן? אתה כבר לא תורם משום דבר. פשוט לא תורם. כמה אנשים זונחים את החברים שלהם כאשר הם נמצאים בצרה. חברים שנמצאים בצרה פתאום גלים מי החברים האמיתיים שלהם. אם בכלל יש להם חברים אמיתיים. זה כולל בני משפחה. זה סימן שכל הקשר הזה ביסודו הוא שתת על נוכחות מוגזמת או מופרזת של חשבונות פרטיים. זה המבחן. מה אתה עושה למען הזולת בשעה שאתה כביכול לא מרוויח מזה דבר? והוא נמצא במוקד ההתעניינות, הצרה שלו. אתה לא מרוויח, אתה רק מפסיד. אתה מפסיד זמן. אתה מפסיד התמקדות בעצמך. כן? אתה מתעסק עם הזולת, עם הרגשות שלו, עם הכאבים שלו. זה המבחן האמיתי, איפה אתה מצוי. כן? מהו המשקל בין, כן, הצד הפרטי לכללי בתוכך. בכל אופן, שימו לב, זה מתפתח לשלב נוסף, שמתחיל להיווצר איזה פגם בקשר העין של האדם עם נשמתו. הנשמה הולכת ומתרחקת מתודעתו. כן? הולכת ומתרחקת מתודעתו. היא נמצאת, היא נמצאת. אבל היא פחות רלוונטית, היא פחות עושה פרי. היא נעשית משהו יותר מאוד רטילי, כאילו מתרחקת, כאילו מתרחקת. היא נמצאת בתוכי, אבל היא פחות רלוונטית, פחות אני שומע את קולה. כן? פחות שומע את קולה. מתרחק מחלק האלוה שבתוכו. עלול המטופל להתרחק עוד יותר מחלק האלוה ממעל המצוי בקרבו, לפתח תלותיות ולהתכנס בתוך עצמו. מאיפה פיתוח התלותיות? איך פוצץ פתאום פיתוח התלותיות? מה אתם רואים? זה דבר קצת מוזר. דיברנו פה על אחד, שאני ואפסיות, מה, האדם הזה הוא תלוי? זה דבר מדהים. שימו לי מה קורה פה. כשאדם בונה את התהילה שלו לעני, הוא מגלה לפתע פתאום שהוא בכלל לא עצמי. הוא תלוי בכבוד של הזולת, בהתייחסות של אחרים אליו, בהתייחסות של ההזנה החברתית של הצרכים שלו. הוא נהפך תלותי, כי הוא לא שואב ממקור החיים. הוא לא חירותי באמת. אז הנה עוד עניין. אם הוא היה מחובר לחלק אלו ממעל שבו, הוא היה שואב את כל צדקת קיומו והרגשת קיומו מהערך העצמי הפנימי שלו. אבל עכשיו שכל מה שיש לו לומר, כל הערך שלו מתחיל ונגמר ברצונות הפרטיים שלו, שהם בעצמם כל כך מצומצמים, כל כך מצומצמים, ממילא הוא תלוי. הוא תלוי בצרכים הגופניים שלו, הוא תלוי בתשומת הלב שיתנו לו, הוא תלוי במחיאות הכפיים אם הוא אמן. שמעתי איזה אחד בעל תשובה, שרון רג'יניאן קוראים אותו. הוא נותן כל מיני פעילויות, הוא מספר על, הוא היה איש תיאטרון, שיחק בהוליווד. אז הוא מספר על חייו של שחקן. כן? מה בעצם מתאווה השחקן? כן? שימחאו לו כפיים. והוא סיפר מה קורה מאחורי הקלעים, איך הבמאי מדריך את השחקנים להשתחוות לפני הקהל. בעצם הוא רוצה להגיד שההשתחוויה לפני הקהל והעקידות האלו, זה באופן לא מודע, אפילו מודע, או חצי מודע, זה להגיד לקהל, אתה האלוהים שלי. זה העקידה. מה, אתה משתחווה לפני קהל? איפה שמענו דבר כזה? יש פוסקים שאומרים שכאשר מוציאים את ספר התורה אסור לכרוע. המשנה ברורה אומר לכרוע. אבל יש פוסקים שאומרים לא קוראים. לא מצאינו שקוראים לפני התורה. לא קוראים לפני ארון הקודש, לא לפני התורה. הדבר היחידי שקוראים, שהיו שומעים את השם הגדול, היו קוראים משתחווים. כשאדם מגיע למודיעים אנחנו לך. אז הוא קורא בפני השם. אבל לפני, אפילו בפני התורה. יש כאלה שאומרים לא קוראים בפני התורה. מה אתה קורא? אתה קורא לפני הקהל? זה תלות של עבודה זרה. זה התלות שעליה מדובר כאן. כלומר, השחקן שבונה על האגו שלו, ואחרי זה הולך לבקש מהציבור, או מהקהל, הוא בא לבקש ממנו את הנדבת תשומת לב. ואוי ואבוי לשחקן שלא מקבל מחיאות כפיים. אין לך דבר נורא מזה. זה המשבר היותר גדול. תלותיות הוא להתכנס בתוך עצמו. טוב, נעצור כאן.